באתרי כל חי ניתן להאזין גם באתר כל חי 93fm.co.il בכל מקום בכל שעה תמיד איתי. ספרים, ספרות וסיפורת. מגיש יוסי חיים.
שלום לכם וערב טוב. אתם מכוונים על רדיו קול חי 92.8 102.5 ספרים ספרים רבותיי ספרים. אין אם נדמה שעם כל הטכנולוגיה של היום וכמה שאנשים יהיו עדיין בטלפונים ובמחשבים עדיין יהיה את העניין של ניחוח של ספר ישן כחדש. ספר זה עדיין דבר מרתק להעביר איתו כמה וכמה שעות. מרתקות במיוחד. עכשיו יש לנו רק שעה עם סופרים שיספרו איך הם הגיעו לספרות, איזה ספר מעניין אותם, איזה ספר שלהם. הם הכי אוהבים, למה הם הכי מתחברים בספרות, מה לדעתם חסר. יהיו פה גם כמה סקופים אפילו, אנחנו מקווים שנספיק את כולם. הטכנאי הוא מוישי כאן, ורוי קנטנה ושלמה פולק על ההקלטות, המפיק הוא דוד קליגר, אני יוסי חיים. אנחנו מיד נצא לדרך עם הרעיון הראשון שלנו. שלום ערב טוב לסופר חטי ארי.
שלום, אם אתה רוצה לחזור 25 שנה לאחור.
כן, הרב חיים ולדר, אילו היו אומרים לי לפני שנים שאני יראיין את הסופר שאני כל כך אוהב, הייתי אומר להם שזה סיפור טוב ושישלחו אותו לוולדר. נכון, אנחנו מתחילים ככה מסופרים מבית. הסופר מבית רדיו קול חי, ואני רוצה לשאול אותך, מה זה שבוע הספר בשבילך ומה זה בכלל ספר?
נתחיל מה זה ספר. ספר בעיניי זה מזון לנפש. אם יש מזון, כל מזון בעולם, אתה הולך לחנות סלטים, קונה ב-60 שקל וכמה, 4 סלטים, אתה גומר אותם תוך חצי שעה או שעה או שבת. ספר נשאר אתך כל החיים, והוא משנה והוא נותן והוא מעניק והוא מחכים בידע ולפעמים אפילו מעצב אישיות, בעיקר כשמדובר בילדים, הוא עושה לנו את העבודה, זה ספר. ספר מבחינת זה מזון לנפש, מזון שעושה נפש.
אתה התחלת לכתוב לילדים בכלל, נכון, הרב חיים?
נכון, אני, האמת היא שהתחלתי כמורה, בכלל התכוונתי לרדת להיות סופר.
אוקיי.
הייתי מורה שכתב סיפורים לתלמידים שלו, במטרה להראות להם שהוא מבין מה הם מרגישים. נגיד, זה ילד אלים, אז כתבתי סיפור על ילד של מרבית, מה הוא מרגיש. ילד שנחיתי, או ילד שחושב שהאום שלו לא אוהבים אותו. וככה הייתי כותב לתלמידים שלי, ובסוף השנה מתקשרת אחת האמות, אומרת, אולי תתי ספר לסיפורים שלך, זה היה בדיוק לפני 25 שנה. ודי פחדתי, ולכן אתה פתחת חטי ארי, בדיוק בגלל זה, עשיתי חטי ארי, כי אמרתי עצמי, שבטח אף אחד לא מעניין אותו הסיפורים שלי, ואף אחד לא יקנה אותם, ואף אחד לא יקרא אותם, וזה לא מעניין. ומה שקרה זה אחרי שבוע ויום, כבר ידעתי שזה לא נכון.
אוקיי, הספרים שלך באמת תורגמו להמון המון, הרבה מאוד שפות, ואני הייתי רוצה לשאול אותך, ההבדל בין כתיבה לילד לכתיבה למבוגר, ראשונה בגלל שילדים הם מאוד מאוד ישירים, ואם הסיפור לא טוב, אתה תדע שהוא לא טוב. זה נכון או שיש עוד כמה וכמה פנים?
זה נכון גם לגבי מבוגרים, אני חייב לומר. יותר קשה לכתוב מילדים מסיבה אחרת. אתה מבוגר, אתה מבוגר, אתה מדבר את שפת המבוגרים, זה קל לך. לרדת לשפת הילדים ולהיות אותנטי בלי לזייף. כלומר, לפעמים אנחנו לפעמים אתם יכולים לראות מבוגר מדבר לילד בן 10 ולא, חמוד, מה נשמע? לא מדבר ככה לילד בן 10, הילד בן 10 הוא כבר מבוגר קטן. זאת אומרת, החוכמה היא לכתוב לילד באמת בשפה אותנטית של ילדים, ולא להיות מבוגר מדי ולא להיות ילד מדי. הילדים מספרים על עצמם, אני כותב בצורה לא מתיילדת, אני כאילו חי את עולם הילדים, כי אני עם עצמי יש לי ילד.
כמו כל אחד, שאתה בעצם כותב, לכל אחד יש איזה ילד. הספרים שלך הם יותר סיפורים סיפורים, ועלילה אחת יש לך, נכון? את קוראים לצביק גרין, הוא עלילה?
כן, אני סופר של סיפורים קצרים, מלבד צביק גרין, שזה עלילה ארוכה.
כמה אתה רואה את עצמך וקוראים לצביק גרין?
נגיד 100%.
באמת? זה כאילו סיפור עליך?
לא.
חוץ מהמחבלים וכל הקטע, אתה יודע שזה מוסיף נופך.
פריטי גרין זה סיפור דמיוני, אבל הוא הרגשות וההתמודדויות והנפש, הדמות של הילד הזה, זה בעצם תמצית מי שאני. זאת אומרת, לכן אני באמת מאוד קשור לספר הזה, והמעניין הוא שילדים בדרך כלל לא קוראים אותו פעם אחת, הם קוראים אותו כמה פעמים.
כן, האמת שכן, זה כיף לחזור לזה, יש בו המון המון רגש. אם הייתי רוצה להגדיר אותך בהגדרה, זה אומן הרגש. יש בך המון 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 רגש בסיפורים שלך. יש סיפורים שאתה פוסל, יש סיפורים שאתה פוסל, כאילו, לא מספיק מרגשים, לא מספיק, קצת בנאליים.
אני המבקר הכי גדול של עצמי, ואם אני קורא את עצמי ואני לא מעניין, אחד הדברים הטיפ שאני יכול לתת לסופרים, זה לקרוא את עצמם. זה מאוד קשה, כי בדרך כלל אתה משוחד. אתה קורא את עצמך, אתה כולך מתפסק מעצמך. אבל בגלל שסופר הוא גיאוגרפיה רגשות, הוא יכול להיכנס לדמות של ילד, לדמות של אישה, לדמות של מבוגר, לדמות של זקן. אני נכנס לדמות של הקורא שלי, וכאילו קורא את עצמי בביקורת. לראות אם אני מעניין את עצמי. ולפעמים צוחקים עליי בבית שאני... לפעמים צוחק לסיפור שלי, מה אתה צוחק, כתבת את זה, כאילו, אבל התשובה היא שאני מסתכל על זה כאילו שאחר כתב את זה.
אני יכול להגיד לך איזה בתור...
אז אני נכנס לצאת את זה, אם זה לא, אז אני לא אכניס את זה, יש איזה כמו תו תקן כזה בשביל סיפורים שלי.
נכון, דיברת על לצחוק מסיפורים שלך, יש לך באמת הרבה מאוד הומור בסיפורים שלך, ואחד בכתיבה עצמה, הפונטית, האותיות רחוקות אחת מהשנייה, שאתה רוצה להדגיש משהו. מאיפה הרעיון?
שרציתי, כן. זה דבר שלפעמים אני כותב ואני מנסה להיות ציני.
נכון.
אבל אם אני לא אדגיש, אני ניסיתי לעשות את ה... כמובן שהוא מתרחק, זאת אומרת, אני לוקח בעצם את האותיות,
כן.
ואני כאילו מנגן אותם לקורא. כלומר, לקורא ככה יבין מה שאני רוצה להגיד פה. זאת אומרת שאני... אני נעשה פה להיות סיני, אני נעשה פה לא להצחיק, אבל לפחות בדיבור, אתה עלית על זה, בוא נשמע, חביבי, אתה שואל את השאלות הרכונות, אני חייב להגיד.
אז הסקת...
כי עלית על אחד ה...
הסקת את המטרה, כי אני באמת קורא את זה ככה, אני קורא את זה, לא את זה מה שנקרא, אני קורא את זה לאט ומבין את הצינות שבעניין, ייתכן שהייתי מבין אותה גם בלי, אבל אז זה יכול להשתמע לשתי פנים.
ומעניין, אתה יודע, לפני שאני מוציא את הספר, בעיתונים זה לא הופיע,
בספרים
כן, ואני, יש לי את הקודים שלי למעמד, אני ככה לוקח את המילה, מקיף אותה, ואני אומר, לרווח. כאילו, את המילה, וככה בכל כמה עמודים יש את המילה שהיא, והיא בדיוק המילה, היא בדיוק המילה שבה צריך לרווח, וכאילו לקרוא אותה לאט כזה, ולהבין מה אני רוצה.
אני בכלל חושב שחסר קצת הומור בספרות החרדית, אני אומר לך באמת, בתור אדם שקורא הרבה.
אני דווקא לא איש מצחיק, בכלל, אני לא...
זהו, כן, אתה קצת איש רציני כזה, אתה יותר של הנפש וזה.
אז אני אומר לך, יש הבדל בין הומוריסט שבא מכתב בדיחות שזה לא אני, לבין כתיבה הומוריסטית. כתיבה הומוריסטית, אתה יכול להיות לא הומוריסט, אבל להיות מצחיק, כי אתה מגיע לכל מיני רבדים בנפש שדרך כתיבה, ואז אתה מצליח להצחיק.
לסיום אני אשאל אותך, פשוט זמננו נגמר, זמננו תם כמו שאומרים, מה היית מאוד מאוד רוצה לראות בספרות של היום? ואין.
האמת, כאילו, קודם כל זה היסטוריה הרבה.
כן?
היסטוריה, ללכת לעבר, כן, ללכת לעבר ולכתוב על השנים לפני 1,000 שנה, איך החיים היו. זה מדהים, זה יכול להיות מרתק, מי שיהיה לך על זה, הוא באמת מסליח, כאילו, אנשים מסתכלים על היסטוריה כמשהו מזבן, היסטוריה, אבל אם מסתכלים על זה כסיפורי ולא כלימודי, אני אהבתי זה אגב כלימודי, אני מאוד אהבתי היסטוריה, אבל מי שיספר את הסיפור, אני זוכר שהייתי מורה, כמחנך, מלמד נביא, ילדים היו כמו בסיפור מתח, היסטוריה תומנת המון סיפורים שמדהימים יותר מכל סיפורי הדמיון של היום.
חיים ולדר, אני מאוד מאוד עליך על השיחה הזאת, היה מרתק בשבילי על כל פנים. תודה רבה.
תודה לך. להסתמך.
ביי ביי.
עכשיו איתכם, ספרים, ספרות וסיפורת. מגיש יוסי חיים.
אבא, לנופש קיץ בכנרת, סוף שבוע מיוחד עם ארגון ותתפלל חנה, 3 ימים במלון כנר המפואר, פרשת קורח 30 ביוני למניינם, במחירים מיוחדים, פעילויות מגוונות לכל המשפחה והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה. לפרטים 052-55-00-654 052-55-00-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה. הסרת משקפיים בלייזר בסטנדרט אסותא במחיר קבוצתי. לבדיקת התאמה חינם, כוכבית 8464.
נו, יאללה קריין, דבר מהר, עוד כמה שניות אנחנו לא כאן.
למי אכפת? המדריך החרדי לא הולך לשום מקום. בעל עסק, כשאתה מפרסם במדריך החרדי, עשרות אלפי לקוחות רואים אותך כל השנה. המדריך עומד להיסגר. הזמן פרסום היום ותענה מהטבה מיוחדת. להזמנות 02-53-50-500. המדריך החרדי, חיפשת ומצאת, תאמין.
גם השנה בחרו עבורכם ברוגע נופש את היעד המושלם לחופשה בלתי נשכחת בפסגות הרי האלפין. המלון המפנק, האוכל המשובח והנוף הבלתי נגמר שמשתקף מכל פינה. וכל זה בקרבת האתרים היפים ביותר בשוויץ ובצרפת.
כאן יוסי גרז, מנכ"ל רוגע נופש כהלכה. כמו תמיד, אנחנו נדאג לפרטים הקטנים כדי שהחופשה שלכם תהיה מושלמת.
תצטרפו גם אתם לפרטים 072-235-4444.
אהלן, כאן אסף גרנית. אצלי במטבח אין הנחות. בנאמן מסתבר שיש.
קונים ממוצרי החנות בשווי 200 שקלים ומשלמים רק 100 שקלים בלבד.
נאמן, get cooking.
גם לך אמרו שכדי להתפרנס בכבוד צריך לעשות כמה דברים במקביל? אז אמרו.
מרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר משלב את כל המסלולים להצלחה, פסיכותרפיה, ייעוץ נישואים והנחיית הורים. בוא להפוך ליועץ רב תחומי ותהנה מליווי עד למציאת עבודה. לפרטים 03-65-25-244 בחסות הקריה האקדמית אונו היחידה ללימודי חו.
מרכז הישגים, הצלחה שבאה מבפנים.
03-65-25-244.
חולמת על חופשה? מרגליות תיירות ונופש שמחים להזמינך לנופש חלומי לנשים במלון בלי טבריה. 4 ימים של פנסיון מלא גלאט למהדרין, ציולים, תוכניות והופעות מהשורה הראשונה. להזמנות תלפני עכשיו 077-44-077-88 077-44-077-88. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
בניתם בית, חדר או מרפסת, ובתוך כך נדרשתם לשלם אגרות בנייה או היטלי פיתוח גבוהים? גולן מיסוי, מומחים בחיסכון עשרות אלפי שקלים באגרות בנייה והיטלי פיתוח. אל תתמהמהו, חייגו עכשיו ותקבלו בדיקה ראשונית חינם. 03-577-2121 03-577-2121. גולן מיסוי, כי הכסף שלך חשוב גם לנו.
תלפן ודע את זכויותיך בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 500, כוכבית 500. פתיחת תיק חינם.
שלום, כאן שמעון פרץ הסטנדאפיסט. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לנופש שלא תשכחו בחבל טוסקנה שבאיטליה. מלון יוקרתי ומפנק, טיולים לאתרים המפורסמים בעולם, יהדות עתיקה, נופים עוצרי נשימה, וכמובן אטרקציות והופעות.
בקיץ הזה נופשים עם טור עולם, 7 ימי חופשה קסומים ומחזקים כהלכה בטוסקנה שבאיטליה. לפרטים 03-579-1710.
אסותא אופטיק, הסרת משקפיים בלייזר, כוכבית 8464.
עכשיו איתכם, ספרים, ספרות וסיפורת, מגיש יוסי חיים.
נגיד שלום וערב טוב לסופרת אביגיל מייזליק.
שלום, ערב טוב.
את עדיין שמחה שמכנים אותך כך, או שאת עדיין רואה את עצמך כקונדיטורית, כשפית?
אז באמת זה מאוד מרענן ומשמח שקוראים לי הסופרת יותר מאשר שפית, שזה כבר מוכר.
כן.
ועדיין יש באיזשהו מקום תמיד את התחושה הזאת של מה, אני גם סופרת, אבל כן, כנראה שכן.
התחלת בעצם בד בבד, ביחד.
לא, אני התחלתי קודם עם הבישול, הרבה קודם.
לא עם הבישול, אבל בישול והכתיבה, אם אני לא טועה, בעיתון משפחה, באורחת לשבת, קודם כל התחלת להצמיד לכל מתכון סיפור.
נכון, זה נכון.
ויש לך גם ספרי עלילה, נכון? הבריחה מהודו ועוד זה, וזה חוץ מההוצאה לאור שתכף נדבר עליה. הסיפורים הקטנים האלה, את רואה אותם ביום יום ברחוב, את מחפשת אותם, או שהם באים אלייך?
אז באמת מה שמאוד טוב זה שהיום, בגלל שכבר הרבה אנשים מכירים את זה, אז אני מקבלת פשוט המון מכתבים וטלפונים ואנשים מספרים לי. אבל בהתחלה זה באמת היה פשוט לחפש
סיפורים כאלה. לאיזה ספר שלך את הכי מתחברת?
מלכלה.
את מלכלה עוד לא קראתי.
אז כדאי שתקרא. מלכלה זה ספר שהוא הגשמה של חלום, זה סיפור שגדלתי עליו, הסיפור חיים של אמא שלי. והייתי שומעת אותו עשרות פעמים בתור ילדה, ולא חלמתי שאני אכתוב אותו, סיפור מאוד מאוד מיוחד. ואחרי שהיא נפטרה ואחרי שכל הדמויות שכתובות בספר כבר לא היו בחיים, רק אז ישבתי לכתוב אותו, והאדם היחיד שמופיע שם שהיה בחיים, הוא היה חולה מאוד. הצלחתי בכל אופן לשאול אותו כמה שאלות, וככה הספר נכתב. הייתי צריכה חלק להשלים, חלק לאסוף מידע.
אני רוצה לשאול אותך, יש קווי דמיון שאת רואה בין מתכונים לסיפורים?
זו שאלה מעניינת. אני תמיד ששואלים אותי אם אני ממציאה מתכונים, אז אני עונה שאני לא ממציאה מתכונים, אלא אני מדברת מתכונים. כי מתכונים זה שפה, וברגע שאתה יודע אותה אז אתה יכול לדבר בה. אז בהחלט יש איזשהו קו מסוים. גם אתה תראה שכל שף יש לו את הקו שלו, כמו שאפרד ליברפרוינד זה אפרד ליברפרוינד, וגם איזה דבר אחר לגמרי. אז כל אחד יש לו באמת מאוד את הסגנון שלו, אז בהחלט...
יש בסיפורים שלך המון 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 רוחניות, שאת מנסה להכניס אותם גם למתכונים. וגם במתכונים, אני חושב שבספר שלך ברוחת לשבת, יש את העניין הזה של חלל לשבת, ועניין שרוחניות ואוכל תופס הרבה הרבה מקום. אם היו אומרים לך או קונדיטורית או סופרת, או קונדיטורית ושפית או סופרת, מה היית בוחרת?
נראה לי שסופרת.
כן? וואי, זה מפתיע, כי זה מזוהה כבשלמית.
נכון, אבל הלב שלי יותר שמח שם. הבישול הוא משהו שלא ציפיתי שיקרה, כמעט הגעתי אליו במקרה. סופרת אמור להיות בתור ילדה שאני בטח אהיה סופרת, אבל... מה שאתה אומר על הרוחניות, אז אני יכולה להגיד לך רק בתור אנקדוטה שכשחזרתי בתשובה, אז הגעתי לאכול, הייתי אז שפית ועבדתי במשעדה מאוד מאוד מפוארת וכן הלאה, והגעתי פעם ראשונה לאכול בשבת, בשולחן שבת, פשוט נדהמתי כשטעמתי פעם ראשונה חלה, כי פתאום
קראתי... פעם ראשונה חלה, למה לחם לא טעמת עד אז?
לא, אתה יודע, הגענו לסעודה ועשו המויצי, אז אכלתי חלה של שבת.
אוקיי.
ופתאום ראיתי שיש כזה דבר, טעם רוחני, טעם קדוש, אי אפשר להסביר את זה ממילים, אבל שום משתדה בעולם לא יכולה לחכות את זה.
זה נכון, זה נכון. האוכל של אמא של שבת לא יוצא אף פעם כמו האוכל של אוכל, אפילו שזה אותן המתכונים ואותן הכמויות לפי העין, כמו שקורות לזה המבוגרות. לסיכום, כן. יש לך איזה משהו, מסר הן לשבוע הספר והן בכלל ספרים?
קודם כל, אני תורה גם מולית, אני מאוד 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 שמחה שהעולם... הספרות החרדית התפתח בצורה לא רגילה. יש שם המון סופרים וסופרות נפלאים, המון ספרים חדשים שיוצאים, והרמה רק עולה כל הזמן. ואני מאוד שמחה שהציבור מכיר יותר ורוצה יותר ומחפש את זה. אני מקווה שזה רק יעלה הלאה.
אביגיל מייזליק, סופרת, קונדיטורית, שפית ומוציאה לאור, מולית. תודה רבה לך על השיחה הזו.
בשמחה, הכל טוב.
לילה טוב. ואנחנו אומרים ערב טוב לסופר הבא. ערב טוב הרב קובי לוי. הרב קובי?
כן, שלום.
שלום, ערב טוב, מה שלומך?
תודה לשם, מה שלומכם אתם?
אנחנו נפלא, שאנחנו שומעים אותך, אנחנו מרגישים טוב יותר. טוב, ספר בשבילך, אני רוצה קודם כל שתתמצת לי, מה זה ספר בשבילך?
אני האמת היא... אני משפחה ברוכת ילדים, בלי עין רע. אני מוציא ספרים בקצב בהחלט מעורר דאגה, אפשר לומר.
למה דאגה?
אבל תתפלא, אני אחד הספרים הצעירים שיש, תתפלא. למה? תשאל למה.
כי אתה... הסיפורים הראשונים שלך אחרי מהעיתונאי 3, רק את זה אתה מחשב לנו.
לא, אני, אני, אני עיתונאי ותיק מאוד,
כן.
אבל סופר צעיר מאוד. הרבה מימים הסופרים בספרות המפורסמים כתבו הרבה הרבה שנים לפניי. הספר הראשון שלי יצא לפני 9 שנים. אבל ברוך השם, מאז שהוא יצא, באמת באו רבים וטובים אחריו. וכך שבסך הכל אני כותב 9 שנים, זה נהיה מותג, אבל אני לא כותב הרבה שנים, כמו שאתה יודע. כיום אני עוד אני מעריך על 3 ספרים לשנה. לפעמים קצת יותר, עם ספרי ילדים.
מי מביא לך את כל הסיפורים?
אני אגיד לך, אני אומר בהרצאות שלי, אני סופר זמין. תפתח ספר שלי, תראה מה עבוד מספר 5, 6, 7, לא משנה, יש כותרת קטנה, אפשר לדבר איתי. ואז מופיע מספר הפלאפון שלי והפקס שלי, וכולי וכולי וכולי, ואני מקבל שיחות כל היום וכל הלילה ופקסים ומיילים, ואני מלא וגדוש. אני לא צריך להתאמץ להמציא סיפורים, בוא נאמר. אני לא בגישה הזאת.
לא צריך להתאמץ. תראה, הסגנון שלך, אתה כמו מדבר עם מי שקורא את הספר. זה אתה לא כאילו יקפיד על עכשיו על שקיעה קטמטמה וכל מיני כאלה ותבזבז זמן על תיאורים מרגשים מדי. זה מאוד תכלס, זה נשמע, זה כמו פרוטוקול לפעמים, אבל הוא מאוד מאוד מעניין. אתה בכוונה עושה את הסגנון, סיגלת את זה לעצמך, שזה באמת, זה אתה.
אני אגיד לך, יש 3 סגנונות שמאפיינים אותי. אחד זה הסגנון שאתה מדבר עליו, הוא סגנון שהוא באמת סגנון דיבור, אני מדבר על הקורא, אני משתעשע בו, איתו אני בועט בו, אני מחייך איתו, אני הולך איתו, אני מקופף אותו. בסדר, אני באמת, כשאני כותב בסגנון, אני באמת רואה אותך מולי, ואני כותב את זה אליך בעצם, מדבר אליך.
מאיפה אני רוצה לשאול אותך, מאיפה השמות המקוריים בספרים שלך? אף פעם זה לא כהן ולוי. לעולם.
לא, זה לא כהן. יש גם כמה כהן ולוויות. כן, אבל אני יודע, כל פעם אני מתחמת בחדש עם השם להמציא, אבל הם לא, בסך הכל שמות די מקובלים, אתה יודע, אני עושה כל מיני עירבובים כאלה, ואני פה רוזנקרץ וגינדלשטרן ומסוג הזה, ומתקדם. תראה, אנשים אוהבים את השמות הללו, אוהבים את ה...
כן, זה נכון.
את הבלילה הזאת. וזה השאנר האחד, באמת, השאנר הדיבורי, השאנר שיותר... אישי, אם קראת את הספר האחרון שלי, הצלקות שם.
הצלקות לא.
אני קורא דברים יותר...
לא, דג חי דגנט קראתי, שהוא יותר ספר מוסר, אפשר לקרוא לו, אמת. דג חי דגנט.
אני לא יודע, זה הספר שאני הכי שונא.
כן?
אני לא יכול לסבור את הספר הזה.
לא?
או, יופי, הוא באמת רב מחר אדיר, שתבין, הוא נמכר ברבבות רבות 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 בעין רע, והוא נמכר כמו לחמניות, אגב הוא לא ספר לצורך מסחר. הוא נמכר ב10 שקלים, ב8, 9, היום ב6 שקלים, הוא נמכר לכל דכפין, והוא נקמה כמו לחמניות, ואני לא יכול לסבול אותו. שאל למה?
נו, שאלתי כבר את הלמה.
למה? למה? כי הוא מדובר במחלה ממארת ונוראה, שאני כאילו קינטרם את המחיה השונים, ואני אומר לדעבוני הרב, והספר יצא, אני נקלעתי להמון המון אלפים של שיחות ומקרים נוראים שנובעים מתוך התעסקות עם האינטרנט הלא מסונן וכו', ולאסונות. והספר הזה הוא תוצאה של החשיפה שלי לדבר הזה. אני הייתי תמים מאוד לפני 3 שנים. גם היום לא יודע מה זה אינטרנט. שתבין, אני הסופר היחיד אולי בעולם...
שכותב את הספרים שלו עדיין בעת ונייר.
נכון, פרימיטיב אדיר, בדיוק, ניירות ועת פיילוט כחול אני כותב, ושולח לאילנה בפס, והיא מקלידה ומחזירה לי מהגרות, שלא מסוגל לראות מקלט ולא מחשב. אבל נדעתי לצרות הללו בשנים האחרונות, ולכן דג חי דג נט יצא ובאמת עשה באמת מהפכה גדולה. אני יכול לומר לך, זה ספר שהשפיע. אתה קורא לו ספר מוסר, אולי, אבל זה ספר שהייתי מעריך לא לכתוב אותו, אבל מתוקף הדברים הוא נכתב.
אוקיי. טוב, הרב קובי לוי, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזו. תמשיך לעשות חיל ונמשיך לקרוא אותך.
בשמחה רבה.
לקרוא את ספריך זה בעצם לקרוא אותך. תודה רבה.
בהצלחה,
בלב טוב. שלום וערב טוב לסופרת יהודית גולן.
שלום וברכה.
מהסופרות הוותיקות ביותר שיש לנו, עוד מזרקור. ראשית אני רוצה לשאול אותך מה זה שבוע הספר בשבילך, או בכלל ספר.
ספר בשבילי זה חלום מאוד רחוק ואהוב, עוד מילדות. אני זוכרת שאימא שלי הייתה מביאה לנו מבית הספר ערימה של ספרים, וכל פעם שהספרים היו מגיעים, אז לא היה שום דבר חוץ מלקרוא ולקרוא ולקרוא, כזאת אהבה נוראה למילה הכתובה.
תמיד חלמת להיות סופרת? בתור...
ממש לא. לא, לא. לא חשבתי שאני אהיה סופרת בכלל. אני זוכרת שהסתכלתי בהערצה על הסופרת יוכבד סאקס, שהגיעה לקייטנה שלנו. אני הייתי ילדה קטנטונת, והיא הייתה כל כך חשובה וגדולה, והיו לה ספרים כאלה נפלאים שנורא נורא אהבנו.
זוכר.
והיא עשתה אפילו חידון על הספרים, ואחת ויחידה זכתה בספר סיפורי ירושלים, וכולנו קינינו בנורא.
אני זוכר ששאלו אותך אז הקוראים בזרקור, האם השם שלך הוא שם עת, שם ספרותי או לא, והתנית שאת קיבלת משמיים שם ספרותי, זאת אומרת שם שנשמע כשם ספרותי, לא חשבת לכתוב שם עת בתחילה, או ש... כי חלק כן כתבת, חבורת לא יראה למשל כן כתבת בשם עת.
נכון, אם כתבתי בשם עת וזה היה מעט מאוד, זה היה בגלל שיקולים פוליטיים של עיתונים אלו ואחרים,
okay.
אבל הכלל שלי בדרך כלל, בדרך כלל הוא לכתוב בשמי המלא ולעמוד מאחורי הדברים. כך גם אני יכולה לעזור לאנשים שרוצים עצה, שרוצים רעיון, שרוצים פירוט על משהו שכתבתי, וזה גם בכתבות בעיתונות. סתם כך אני חושבת ש... כשאנשים יודעים שיש בן אדם מאחורי השם, אז הם גם יכולים לפנות אליו, וזה משפיע גם עליו, הם יכולים לפנות אליו כשהם צריכים סיפור או חידה או משהו אחר.
כשהתחלת בזרקור לכתוב, התחלת בסיפורים או בחידות? בחידות
התחלת לא, התחלתי בחידות.
בחידות.
התחלתי בחידות, כן. בוא נדבר על
העניין של החידות האלה. שעה קלה, כן. קראו לזה גם שם אחר, אני חושב.
שעה קלה, אתנחתה, כן.
היה לזה שעה קלה, זה היה ציירים הצעירים, אני פשוט, אני אישית גדלתי על זה, דברים ש...
אז היינו מציירים את החידות ביד, ועוד לפני דור
מחשב. חידות זה all the time, חידות זה כאילו לכל הזמן, חידות תמיד נשארות. היום את חיברת כמה ספרים של פיצוחים, נכון? מה ההבדל בין לכתוב סיפור לבין לכתוב חידות?
לכתוב חידות אני יכולה גם ממש במצב של כמעט שינת,
כן?
היום אחרי כן אני אהבתי את החידות מאז שהייתי ילדה. אני זוכרת את הדודה שלי שקנתה לי שני ספרי חידות מקסימים.
אילו מהם? את זוכרת את השמות?
כן, בית החוד חידה והחודנה.
אוקיי.
שני הספרים האלה מחוסר חומר קריאה בלעתי אותם הלוך וחזור, הלוך וחזור, הלוך וחזור. והמעניין הוא שבכל ימי ההולדת שעשו בכיתה, ילדות שאלו משם תמיד את החידות, ותמיד אני הייתי זוכה במקום הראשון, בגלל שכבר הכרתי את כל החידות.
יש לך חיבה, אני רוצה לשאול אותך, יש לך חיבה מיוחדת לספר הראשון שלך, שזה תעלומת הקפטן הכחול, אם אינני טועה, נכון?
לא, לא.
או שאת ספר מסתכלת על בעין ביקורתית יותר, והיום את כתבת אותו אחרת.
אני מסתכלת, כן, אני היום מסתכלת בעין ביקורתית על הרבה ספרים שכתבתי אי פעם, אם כי באהבה ובחיבה, כמו אל ילד קטן ונחמד. הקבצן הכחול לא נכתב תחת שמי, והוא היה הספר הראשון שעזתי לכתוב,
כן?
ספר, כן. ספר מתח.
כי פחדת להזדהות עם ספר מתח?
לא, 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 שוב, פוליטיקה של פוליטיקה,
אוקיי, הבנתי.
כן, כן, כן.
אני הייתי רוצה לשאול אותך, כיום, איך אומרים, נתרבו הספרים ונתמעטו הלומדים. יש היום הרבה פחות שקוראים, יש היום המון 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 ספרות, הרבה מאוד ספרות. מה את היית רוצה לראות היום בספרות שלנו?
אני אולי הוזה בהקיץ, אבל לראות ילדים שהם מחזיקים ספר ביוגרפיה, שמתעניינים בספר עם רקע היסטורי יותר, עם עומק לא רק של עלילה של כאן ועכשיו ושל מתח וכמובן של קומיקס, אלא ספר.
אין בכלל ספרים כאלה, יש ספרים כאלה היום? אין הרבה.
אין הרבה.
אין ביוגרפיה.
זה הבעיה, בגלל שאנשים כותבים בשביל להרוויח, ואם ספר ייכתב והוא לא ייכנה, אז בשביל מה כתבנו אותו?
נכון.
אבל זה בעצם אוטופיה כזאת של אולי פעם יחזרו לספרים הנכונים והיפים והטובים שקראנו פעם.
מה המחמאה הכי גדולה שקיבלת, ובזה נסיים, על ספר או סיפור שלך?
שהם שינו את החיים של אנשים.
באמת? והיה כזה דבר? במה?
כן. הספר קביים במתנה שנכתב על חנה גולדשטיין, שמתמודדת עדיין עם שיתוק מוחין. הרבה אנשים חזרו אליי ואמרו שהוא שינה להם את החיים, את ההסתכלות. אנשים שהיו חולים, שעדיין חולים, נעזרו בו וקיבלו המון תקווה.
יהודית גולן, אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה.
כל טוב, בהצלחה, שלום.
עכשיו איתכם, ספרים, ספרות וסיפורת, מגיש יוסי חיים.
מהפכה ברפואת השם בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. 03-619-2885.
שלום, כאן ספרה. אתם זוכרים איזה חודש היום? חודש הספר, נכון! חודש מלא חידושים וממצאים נפלאים. והחודש, בעזר השם, אני בעצמי אפגוש אתכם בסניפי אור החיים.
מבצעי חודש הספר ברשת ספרי אור החיים. היכנסו עכשיו לאחת מחנויות הרשת ותענו מבצעים והנחות על כל ספרי הוצאות הספרים המובחרות. ואולי גם תפגשו את ספרה ותקבלו מתנות. אז רוצו לחנויות, כי
ספרה אמר, ספרה יודע.
אתם מוזמנים עם כל המשפחה לפגוש את הצד היפה של ישראל בחוויית הנתינה הישראלית. סיור אינטראקטיבי מרתק ומפתיע בבית יד שרה בירושלים. 90 דקות מרגשות המאפשרות לכולנו לקחת חלק פעיל בעולם של נתינה ושל אחווה. בימים א' עד ה', מ-9 בבוקר עד 4 אחר הצהריים. הכניסה ללא תשלום ובתאום מוקדם בטלפון או באתר האינטרנט. חוויית הנתינה הישראלית בבית יד שרה ירושלים.
אין מצווה לסבול. סובלים מכאבים? תקשיבו.
שלום, שמי שמואל בן דרור, ואני חי חיים פעילים. ובמהלך רכיבת אופניים, נפלתי ונפגעתי בצורה קשה בכתף וברגל. מומחה המליץ לי על B-Cure Laser. טיפלתי בעצמי בבית כמה פעמים ביום, ולהפתעתי לא רק שהכאבים פחתו, הבעיה עצמה נפטרה. כיום הפציעה מאחוריי ואני ממשיך לרכב עם החבר'ה.
לקבלת הטבה בלעדית למכשיר הביקיור לייזר, חייגו עכשיו כוכבית 3414 סוט האופטיק, הסערת משקפיים בלייזר, כוכבית 8464.
שימו לב, שימו לב, מבוקשת סגית הקוצ'יפ, הידועה גם בשם סגית הזהב. כל היודע פרטים על מקום המצאה יזכה ב-100 שקלים לקניית משחקים.
מבצע סגית הזהב של טפוצ'יפ יוצא לדרך. מצאתם סגית הפוצ'יפ עם סרט המבצע שחלקה הפנימי בצבע זהב? זכיתם ב-100 שקלים לקניית משחקים ברשת מחסני אבות ובנים. טפוצ'יפ, טבעי שזה הכי טעים.
הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד.
כמה זה כיף ונעים ללמוד בכיתה חדשה.
הרבה יותר נעים ללמוד בכיתה חדשה ומרווחת. מפעל הפיס משקיע מדי שנה כ1.7 מיליארד שקלים בבניית כיתות לימוד וגני ילדים. גם השנה נמשיך להעניק לכם בתחומי החינוך, התרבות, איכות הסביבה והבריאות. מזל שיש את מפעל הפיס.
לחם בשר משדרג את שולחן השבת, ולך רק נותר לקצור מחמאות. מדי שישי יריד מטעמים, תבשילים ולחמים מבית לחם בשר בסניף בסר 3 בבני ברק, בהשגחת בד"ץ רב מחפוז 053-380-07-08.
לחם בשר, חוויית תאבים של לחם בשר. לחם בשר,
אסות האופטיק, הסערת משקפיים בלייזר, כוכבית 8464.
שלום, כאן חיים ולדר, בעונה החדשה של חבורת הריאג.
מה קרה כאן? לאן נעלם השק?
ישראל! גדי! ישראל! גדי!
המסעית! היא מפונה את שקי הגניזה!
רוץ, תנחום, רוץ!
חבורת הריאג, עכשיו בחנויות. למנויים חייגו 0722-79-6666.
דוקטור, אני מרגיש טוב. הבעיה היא שאני לא מרגיש סופרב.
גם אתה רוצה להרגיש סופרב? קורקום בתוספת ביפרים מבית סופרב, ליעילות מרבית ובאישור מעבדת צעדה החרדית. סופרב, במשפחה, בבריאות ובתוצאות. להשיג ברשתות הפארם, בתי הטבע, בתי המרקחת וקופות החולים.
עכשיו בלוטו 17 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו 34 מיליון שקלים.
לוטו, מה יסדר לך את החיים?
יותר טוב מהרלה, יותר טוב מהלוטו, יותר טוב מהטוטו.
הלו, גברת, את עם המחלת לב, תחתמי ותקבלי 2 מיליון ותחייכי.
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. רק בחברה המרכזית למימוש זכויות 10 שנות ותק, 87% הצלחה בתיקים, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בכל תיק. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלת, לא שילמת.
עכשיו איתכם, ספרים, ספרות וסיפורת, מגיש יוסי חיים.
נגיד שלום וערב טוב לסופרת דבורה רוזין.
ערב טוב.
ראשית אני אשאל אותך, מה זה ספר בשבילך ומה זה שבוע הספר, חודש הספר בשבילך?
אוקיי, נתחיל מספר. בוא נגיד שאנחנו בתור ילדים, שבוע הספר לא דיבר עלינו, כי...
לא היה שלנו.
בציבור החרדי, כן, זה נכנס רק בשנים האחרונות ככה, וצבר תאוצה. אבל ספר, בוא נגיד שזה, אני אפילו לא תכף יותר, זה ספר זה פשוט להיכנס לעולם. עולם שכאילו מכיל בתוכו, בעצם אתה קורא, אבל אתה מדמיין את מה שאתה רואה, כל אחד רואה את זה אחרת.
את כותבת, יותר מותחני מאשר, רק למשל בפנקס צהוב יש משהו שהוא נפשי ונוגע יותר מאשר, השאר זה שטח סגור ו... יותר במתח, יותר זה. למה את יותר מתחברת? משהו שהרגשות מזדהות איתם בין השורות, או שמה ש... או הספרים של המתח? מה שמוחד יותר?
מבחינת לקרוא ספרים?
מבחינת לקרוא וגם מבחינת לכתוב. אנחנו מדברים כרגע על סופרים על הצד שלכם.
אוקיי. אז אני יותר מתחברת לספר ש... יכול להיות בו גם רגש וגם מתח, אבל שיהיה לו, שיהיה בו איזה משהו ערכי.
תמיד חייב להיות
ערך מוסף? מאוד חשוב לי. כן, עכשיו הוא לא חייב להיות בכלל בפרונט במשהו הערכי הזה, ואפילו חשוב שהוא יבוא כמסר סמוי או שככה בין הדברים ומאחורי הדברים, אבל ספר שאין בו משהו, משהו שהוא נותן לי משהו, הוא לא שווה בשבילי. ואם אני אכתוב ספר ואני ארגיש שהוא לא נותן לי משהו ולא יכול לתת לקורא משהו, אז לא יהיה לי שווה לו המתח שלו ולא הרגע שלו. ו...
מה המחמאה הכי גדולה שקיבלת על ספר שלך או על סיפור?
וואו, זה קשה.
בסדר, משהו שאמרו לך, לא אמרנו כרגע.
לא, זהו, אני שומעת באמת הערות, והערות עם מיין, והכל חשוב לי לשמוע, מאוד חשוב לי דווקא לשמוע גם שמשהו מפריע לקוראים, ובאמת, בגלל שכתבתי בהמשכים את רוב הסיפורים, וזה היה בזמנים שגם קיבלנו מכתבים בדואר, אז כן, זה דברים שכבר לא קוראים היום.
לא קוראים, כן, אין דואר היום, זה לא מגיע.
כן, זהו, נכון. אז באמת קיבלתי תוך כדי הערות ומחמאות גם ודברים כאלה שבעצם די עזרו לי להמשיך לכתוב את הסיפורים.
ודברים שגרמו לך לשנות עלילה או לשנות את זה או לעדן דמות או לעשות את הגרוטסקי?
טוב, פה אנחנו באמת נכנסים לאיזשהו סוד כמעט.
כן, או וואה, יש לנו סקופ.
באחד הסיפורים שלי באמת בעיתון, והגיע למצב כזה שהחלטתי שאני פשוט מפסיקה את הספר באמצע.
וואה, איזה ספר?
בגלל תגובות של הקוראים.
איזה ספר?
שטח סגור.
אוקיי.
שכאילו הגיע אלינו מידע שילדה אחת החליטה ללכת לחפש את המקום העלום הזה שם. כן, והיא פשוט נעלמה מהבית והמשפחה שלה באו לחפש את הפרקים בעיתון.
תשמעי, זה רעיון לספר בעצמו בעקבות...
כן, אז זה בדיוק מה שקרה ואני הודעתי שאין פרק הבא. מאוד נבהלתי מהעניין הזה. בסופו של דבר, אמרו לי שלהפך, צריך לעשות את זה עוד יותר כדי שילדים במצבים כאלה כן ידעו איך להתמודד ולא לברוח. אז זה כן עזר לי ככה להמשיך את הסיפור ולתת יותר כוח לב ולהבין גם כאילו שילדים... קיצור, זה גם נתן לי הבנה שאסור לנו לכתוב כל דבר.
זהו, את מרגישה אחריות? את מרגישה היום אחריות שאת כותבת ספר שהוא מתח? לפעמים הספרים הם לא כל כך נוגעים. כמה ילדים בינינו מתמודדים עם מחבלים? זה סתם עכשיו נותן דוגמאות שאולי לא קשורות אלייך. אבל יש לך אחריות על ספר כזה? על כל ספר?
קודם כל ברור. יש אחריות על כל מילה שסופר כותב. אוי ובואי, לא תהיה לו אחריות על זה. ובגלל זה באמת יש לי הרבה ביקורת על ספרים שהם עם יותר מדי רגש, והם יכולים להכניס אנשים ככה לסרטים כאלה בעצמם, כי יש המון רק רגש וזה.
נכון.
למרות שאני מאמינה שגם להם יש ערך מוסף והכל.
בגיל מבוגר יותר, אם יורשה לי. כן. יש ילדים שלא יולדים להתמודד עם הרגשות האלה.
בהחלט. עכשיו, בנוגע לאחריות, אז אפשר לקחת אותה לכיוון החיובי, שבאמת לכל אחד מאיתנו יש אחריות ושליחות לעשות משהו, באמת לעזור לאנשים לצאת ממצבים ולהזדהות. כי נניח ילד שרוצה לברוח, הוא לא סתם רוצה לברוח כי הוא קרא סיפור. הוא מזדהה עם מצב.
מה הספר שלך, אני שאל אותך, שאת הכי מתחברת אליו?
מהספרים שלי?
כן.
דווקא פנקס צהוב.
כן, גם אני.
כן, כי באמת הילדים האלה גדלו אצלנו בבית, והסיפורים רובם...
מבוססים עליהם?
לא, אז זהו, ממוחי הקודח רובם, אבל הרעיון והאווירה והאנרגיות והקשיים של הילדים, זה בעצם מה שנכנס לסיפור, והסיפורים הם בעצם רק אמצעי בשביל להבין אותם.
לסיום אני רוצה לשאול אותך, מה את היית רוצה לראות יותר בספרות של היום?
רמה. לא כל אחד שיכול, לא כל אחד שמוציא ספר יכול לכתוב ויש לו וורד במחשב שיוציא ספר. כי באמת הרבה ספרים מגיעים אלינו הביתה, יש לי ילדים גדולים והם מאוד אוהבים ספרים, וכל ספר שיוצא הם מאוד רוצים לקנות. אבל באמת מאוד מאוד חשוב לי שתהיה באמת רמה, שלא סתם, כי אנחנו לא מכניסים שום ספרות אחרת הביתה. וחשוב שלציבור שלנו יהיה את כל הספרים ברמה הכי גבוהה, ובלי ספרים שלא ברמה.
את חושבת שהיום, יש היום באמת כמות גדולה מאוד מאוד של ספרים שמוציאים לאור ואיורים וקומיקסים, זה לא יותר מדי? כבר הגענו לרוויה מזה שצריך לעצור את זה כדי להתענג באמת על משהו טוב?
אני לא חושבת, כי אני חושבת שספרים זה תמיד דבר טוב.
כן.
ובסופו של דבר יודעים למצוא את ה... גם המאזינים הקוראים הצעירים, יודעים למצוא את הספרים, יש להם את האינטואיציה לבחור את הספר הטוב ולברור מתוך מה שיש את הספרים הטובים, ובסך הכל זה לא נראה לי שיש רוויה, להפך.
דבורה רוזן, תודה רבה רבה לך על הרעיון הזה.
תודה לכם, בהצלחה רבה.
ביי ביי.
תודה, תודה.
שלום לסופר הרב יאיר ויינשטוק.
שלום וברכה, ערב טוב.
ממרבל, נכון? לא טעינו.
כן, כן.
קודם כל, ראשית, אני רוצה לשאול אותך מה זה ספר בשבילך ומה זה שבוע הספר בשבילך.
ספר, מסעת חיים, מה שנקרא, זה דבר שמאז הילדות בקודש, כמי שגזל בבית של אבא שהיה איש ספר בכל נפשו ומהותו. בכל דבר, בראש ובראשונה, זה ספרי הקודש שאבא היה מחובר אליהם. ממילא, מכאן נגזרת לכל החיים.
כמה זמן אתה כותב סיפורים? ואיך זה בכלל התחיל להיות סיפורים?
אני כותב כבר 35 שנה משהו.
לא, שהספר הראשון היה קשר גורדי?
לא, לא, הרבה קודם. הספרים הראשונים שלי היו ספרי קריאה יותר בסיפורים קצרים. סיפור לשבת, מהדברים האלה.
כן.
ואחר כך התחילה השרשרת של ספרי המתח של ממרבל.
למה אתה כותב בשם ממרבל? למה התחלת לכתוב בשם מעט?
אני כבר ניסיתי לרדת ממנו, אבל זה כבר הפך...
זה כבר הפך למותג.
מותג שהפך לחי נושא את עצמו, אני לא יכול לסגור אותו.
עכשיו קראנו פה באתר של רדיו כל חי שפרצו לך האקרים למחשב ונמחק ספר שלם.
נכון?
שזה רעיון לספר אגב, שזה רעיון מדליק לספר, אפשר לומר.
כן, הטכנאי מחשבים שלי אמר לי שאם אני אכתוב את כל הסיפור של האקרים האלה...
אבל אולי יחקו גם את זה.
אולי יחקו.
הדמויות אצלך הם, אתה מתאר, יש לך תיאורים לכל דמות ולכל זה, ממש ממש תיאורים חדים, אתה מקדיש הרבה הרבה שורות לתיאור הדמות עצמה. גם בחיים אתה מסתכל על אנשים סתם בתחנה כדמויות, כסיפור, כמשהו?
אני קולט, אני מתחבר יותר לתת ההכרה של אנשים שאני מדבר איתם. אני בדרך כלל מאמר חזר שאומר וידן את כל האדם בקו זכות, הוא עובד אצלי שעות נוספות גם בזה שאני תמיד מנסה להבין מה ההכרח של אותו אדם לעבוד ככה. אז ככה שאני נהפך לפסיכולוג שלו לעת מצוא, ואני פשוט לומד אותו. אני חושב עליו, אני חושב שאני מבין אותו יותר טוב משהו מבין את עצמו. יש לי יותר מדי לימודי זכות על כל מיני אנשים שלא בדיוק היו בצד שלי.
איזה ספר שלך אתה הכי אוהב? לאיזה ספר אתה הכי מתחבר? קשר גורדי, הספר הסיפורים הראשון?
יש לי גם ארבעה בנים, תשאל אותי את מי מהם אני מכיר.
היי, נו, באמת. שם נרדף אני מאוד מאוד אוהב. שם נרדף מסתיים גם, התרגלתי להיות שם נרדף, ואני אהבתי את הסיום הזה, הוא מתוק בעיניי. שאר הסיומים שלך היו קצת, אתה יודע, הודו לשם, סגירת מעגל כמו בקשר גורדי, ואני כבר לא זוכר, בלתי הפיך שנהיה, תכף נקדיש לו איזה כמה דקות.
הספר החביב ביותר זה קשר גורדי, שהוא ספר הביקורים, ובהחלט אני ממש מרגיש כלפיו רגע שאין לי לאף ספר, זה בהחלט... אם כי, שוב פעם, אז כל ספר כבודו במקומו מונח, בלתי הפיך, הוא אמנם שמו בלתי הפיך, אבל הוא הפך את העולם כשהוא יצא.
הפך את העולם כשהוא יצא, זה באמת, עד היום אני זוכר, אני יכול לצטט ממנו קטעים, אני זוכר שהוא עבר בישיבה שלנו מרות מאחד לאחד, וזה היה כל כך כל כך כל כך יפה. הרעיון בא לך באבחה אחת או שהוא התפתח עם הכתיבה?
לא, זאת אומרת, הגרעין המקורי הוא תמיד בא באבחה אחת, ואחר כך כל הספר עובר מה שנקרא שדרוגים תוך כדי כתיבה, בוודאי. גם התסריט עובר שדרוגים תוך כדי עיבוד,
כן.
שאני יושב עליו, בוודאי ששום דבר לא, רק הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו תורה אחת בשנייה אחת, ואף יצור אנוש לא יכול להגיד כזה דבר על עצמו.
היום, כיום, כמו שאומרים, וגם אני חזרתי ואמרתי, נתרבו הסופרים ונתמעטו הלומדים. זאת אומרת, יש הרבה מאוד ספרים, אבל פחות ילדים ואפילו מבוגרים קוראים. אתה חושב שבגלל שיש לנו יותר מדי ספרים, זה כבר איבד את זה? זה כבר לא זה?
יש באמת הצע אדיר של סופרים, אבל יש לנו גם את הכלל של כמות יוצרת איכות. זאת אומרת ככה, בוא נאמר שבאמת אין לנו היום ספרות מופת ברמה של ספר אחד שיתפוס דור. כי היום אנחנו בכלל, כל התרבות גם השתנתה, היום גם המוחות מתקדרים ואנחנו עוברים היום לאיזה מין דור שכולו וואטסאפ. כאילו אנחנו כולנו מעבירים מסרונים של 2.5 שורות. אז ממילא כל העניין הזה של הספרים הוא עצמו... תשאל אותי אם יש לו זכות קיום עדיין בדור כזה, אבל מצד שני, אז יש עדיין הרבה רצינות.
יש לזה את הכבוד שלו.
יש את הכבוד, ואנשים גם, בוא נגיד, באיזשהו מקום, בהחלט כן רוצים עדיין לקרוא ספר של 3-4 שעות, ולא דווקא רק משהו שמבליח ונכבר באותה מהירות כמו גפרור.
מה המסר שלך מספרים בכלל ומהספרים שלך? ונסיים בזה.
המסר הוא, תקראו כמה שיותר, כדי שתפנימו משהו יותר מסרים חיוביים, אבל בסופו של דבר, תדעו שעם כל הכבוד לספר, אבל הספר האמיתי שלנו, ספר הספרים, זאת התורה, ואחרי הכל, המקום הראשון והמכובד ביותר שמור אצלנו ללמדי תורה, ובעיקר לאלה שכותבים חידושי תורה.
תודה רבה לך, רב ממרבל. תודה רבה לך על הרעיון
הזה.
ערב טוב. נגיד שלום וערב טוב לאלי, מאלי וגולד.
ערב טוב.
מה שלומך?
בבקשה.
החיים שלך מצוירים? כמו הקומיקס?
די.
רגע, מי מצייר ומי כותב? אלי מצייר וגולד כותב, אתה תמיד בתעלומה.
לא, לא, לא.
אלא?
אלי כותב. גולד מצייר בשחור לבן,
ומישהו אחר צובע.
מהצביעה בהלאה זה שוב אלי.
אוקיי, אז שניכם יש לכם יד ורגל בציור.
כן.
את הסיפורים איך אתה משיג? אתה ממציא כי רובם על רקע היסטורי.
את הרקע היסטורי כמובן שאני לא ממציא, אבל כל השאר, איך אומרים...
זה...
זה החיים המצוירים שלי. כשאני רואה משהו, שומע משהו, אז כמובן מיד מדמיינים איך זה נראה, או איך זה יכול לראות בציור.
כמה קשה להעביר ציור, להעביר סיפור בציור?
בוא נגיד כך, קומיקס בעצם הרבה יותר דומה להצגה. זה לא כמו לכתוב קומיקס, זה לא סופר שכותב סיפור, הוא אמנם צריך לכתוב את הדיאלוגים, אבל כל השאר, החלוקה בין מה שבן אדם רואה למה שהוא שומע, במקרה שלנו קורה, זה חלוקה כמו בהצגה, כי חלק גדול מהסיפור בן אדם רואה, ואתה יכול לבחור מה אתה בוחר לצייר, ומה אתה בוחר לכתוב עליו, יש גם...
תראה, אתה זוכר את רחמים בזמנו מזרקור? אתה גדלת עליו גם או ש...
בוודאי, כן, לגמרי.
רחמים, אני זוכר עד היום את הרעיון איתו, אגב, ניסיתי להשיג אותו להפוך עולמות, מה זה, את ביבי, הסקתי לפניו ואותו לא הצלחתי, אומרים שהיום הוא ראש כולל חשוב, הוא לא רוצה לחשף, אז רחם אם אתה שומע אותנו, חיפשנו גם אותך, והוא כתב אז בזמנו, אני זוכר ברעיון מצויר שהיה איתו עם קוראי זרקור, שדמויות מרושעות, הוא מנסה לעשות אותם קצת, אתה גורטק קצת, אתה יודע, מרשעות באף הגדול, גם אתה עושה את זה? זה יוצא, או שזה יוצא לך באופן טבעי?
לא, בוא נגיד ככה, החלק באמת של הציור, האיור בשחור לבן, שזה בעצם נותן את הצורות של הדמויות וכל אלה, זה באמת התפקיד של גול. למרות שאני, לפעמים אני מתערב לו, אני כאילו, אני כותב לו מה לדעתי צריך להיות, הוא לא תמיד מקבל לדעתי, כי בכל זאת הוא המומחה בתחום הזה. אבל אחד החוזקות של גול זה באמת, נקרא לזה ככה, היהודים, הרבנים, התלמידי חכמים, באמת נראים כאנשים מרוממים, ושאר האנשים כאנשים רגילים. יש מהירים, הם הקוראים ודאי זוכרים, המאזינים ודאי זוכרים את ההכסקופ למשל. רבנים הוא היה מצייר כמו בני אדם, ולמוד זאת, ובניגוד לכך המשרתים של המלך למשל נראו כמו דג או צפרדע, כי היה צריך לעשות איזשהו בידול, זה היה בידול שהוא ידע לעשות כל אחד עם הכישרונות שלו. גולד בכל זאת כמוני בא ממש מתוך תוככי הציבור החרדי, ואנחנו ממש, זה אחד מהמסרים שלנו בעצם בציור עצמו, באיור עצמו, איך באמת להסתכל על כל אותם יהודים רוממים באמת ביראת כבוד.
נכון, נכון.
גם הטקסט צריך להתאים, אי אפשר לשים בפה של גדול בישראל או של קל וחומר תנאים ואמוראים או נביאים טקסטים שנלקחו מהשפה של היומיומית שלנו.
אוקיי, אוקיי. אלי מאלי וגולד, אנחנו חייבים לסיים, שמחנו מאוד לדבר איתך, ולספרי הקומיקס גם היום הייתה עדנה, הילדים קוראים אותם היום מכריכה לכריכה בכל המקומות. תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה לדוד קליגר המפיק שלנו, תודה רבה לרועי קנטן, תודה רבה לשלומו פולק, תודה רבה לבצלאל כהן, למוישי כהן, הטכנאי שלנו. לילה טוב.